כלכלי עם צבי טסלר. חמש ועוד ארבע דקות, רדיו קול חי, אנחנו על שטח כלכלי, התוכנית שמדי שבוע עושה לכם סדר בכל מה שקשור לכלכלה, צרכנות, שוקון, ענייני חברה, ומה שנוגע לכיס של כל אחד ואחד מאיתנו, וכמובן, בשעה הקרובה נתייחס גם לכל מה שקורה בכבישים וברחבי הארץ כולה, עוקבים בדריכות אחרי המאומות והשיבושים הקשים שמהם סובלים האזרחים, במסגרת המחאה האנרכיסטית והאלימה של פעילי השמאל שבאה בניסיון להפיל את הממשלה. נדווח כמובן על כל התפתחות שתהיה סביב נתב"ג ובכלל ככל שיהיו התפתחות בשעה הקרובה. עורך אותנו כתמיד נתי שולמן, המפיק הוא שלמה פולק, על הביצוע הטכני יונתן לדייב. כאן צבי טסלר, אנחנו מתחילים. קודם כל עדכון קצר, אבי גדלוביץ', שלום.
שלום, אחר
הצהריים
טובים.
אחר הצהריים טובים, ואיתך אנחנו רוצים לברר מה קורה כרגע, מה תמונת המצב בנתב"ג ובכל הארץ.
אז בעצם אחרי שעות ארוכות של חסימות כבישים כמעט בכל רחבי הארץ, המחאה מתמקדת עכשיו, בעצם מחאת מתנגדי הרפורמה המשפטית, מתמקדת עכשיו בטרמינל 3 בנתב"ג. לפי הדיווחים משם יש כבר כמה אלפי מפגינים שהגיעו ממש לתוך שטח טרמינל 3, וזה צריך לומר אחרי שמפקד מחוז מרכז ניצב אבי ביטון הנחה להקצות מתחם להפגנות רחוק מטרמינל 3, יותר באזור טרמינל 1. כמובן שהמפגינים לא נשמעו להנחיות והגיעו לאזור טרמינל 3.
והמשטרה פינתה אותה משם?
אז ממש עכשיו נרשמים עימותים בין שוטרים למפגינים. המפגינים עצמם לא נמצאים... סליחה?
כן, תמשיך, אנחנו שומעים אותך.
המפגינים עצמם לא נמצאים בתוך אולם הנוסעים, אלא בכניסות לטרמינל, אבל גם הדבר הזה גורם שם לפקקים, לעומסים, ובעצם לעומס גדול על אלו שאמורים להמריא בשעות הקרובות. הדבר הזה עלול גם לגרום לעיכובי טיסות. אז כמו שאמרנו, ההנחיה של המשטרה הייתה בעצם לקיים את אותה הפגנה באזור טרמינל 1, אחרי מה שראינו בפעם הקודמת, במחאה הקודמת בנתב"ג, כשבמשך שעות ארוכות מפגינים בעצם הצליחו לגרום לאותם חסימות, להפגנות.
כן.
המשטרה אומרים שהם לא יאפשרו חסימות היצירים, למרות שראינו בשעות
האחרונות. כן, למרות שראינו הרבה מאוד חסימות וגם פעולות של המשטרה. אנחנו נמשיך לעקוב גם בעזרתך, אבי גדלוביץ'. תודה.
תודה רבה.
שלום חני.
שלום וברכה.
אמא של מנדי, פנינו וביקשנו לדבר איתך כדי קצת שנדבר לא רק על מספרים ועל דיווחים, אלא איך זה נראה מעיניים של אמא לילד מיוחד. אמא של מנדי, נכון?
כן, נכון. הבן שלי מנדי,
בן
הוא בן 12.
והוא מוגדר כבעל צרכים מיוחדים, נכון?
כן, צרכים מיוחדים, יש לו אוטיזם. אנחנו גרים בטירת הכרמל, והמוסד החינוכי שלו נמצא ברחצים.
המוסד, בעצם מוסד חרדי לנוער, לילדים, נגיד צוהר לתואר, אפשר לומר, שמטפל בעצם בילדים עם אוטיזם, והוא נוסע כל בוקר בעצם, כמה זמן לוקח לו ביום יום להגיע מטירת הכרמל לרחצים?
זה 40 דקות בערך.
הבנתי, ומה קורה הבוקר?
זה סניף של צוהר לתואר, זה נקרא חוכמת ישראל.
חוכמת ישראל. והבוקר הוא יוצא, באיזה שעה הוא יוצא אל הלימודים?
כן, אז כל יום ההסעה מגיעה בדיוק בשעה 7:07, הילד מחכה למטה. יכול להיות שבשיחה אני אולי אדבר קצת כמו אוטיסטית, זאת אומרת שאני אדייק בכל מיני פרטים.
לא, אין בעיה, אבל תתארי לי קצת את החוויה, מה קורה ברגע שהוא עולה על הרכב.
הוא צריך להיחקות בדיוק במקום הקבוע שלו, מגיעה הסעה הקבועה עם המלווה הקבועה, ונוסעים לבית הספר. כאשר היום עוד הקדמתי לקום כדי להכין לו ארוחת צהריים, כי בקייטנה אין ארוחת צהריים. והשבוע האחרון.
והוא עולה בשבע ושבע דקות כרגיל על הרכב, ואז מה קורה?
הוא עולה, ושם בהסעה, הנסיעה בכלל לא פשוטה לו גם בהסעה, ככה יש את הערה של ההסעה והצקות שיש את הקבועה, כל דבר שם זה סיפור, הילד נמצא במלחמה, מלחמת קיום של ממש, עם הגירויים שסביבו כל הזמן.
כילד, נסיעה כזו היא גם ככה בשגרה מאוד מאוד קשה, ולכמה זמן זה נמשך? זאת אומרת, הם נקלעו תוך כמה זמן לפקקים של אותן מהומות?
למעשה הם לא הצליחו לצאת מהעיר, מטירת הכרמל, העיר הייתה נצורה מכל היציאות שלה.
זאת אומרת, אי אפשר היה בכלל לצאת מהעיר.
אי אפשר היה לצאת, ועד שקלטו את זה, אז גם רצו לחזור הביתה, וגם זה היה קשה, לקח כמעט שעה וחצי.
שעה וחצי שהוא בתוך רכב סגור? בעצם
מתוך רכב סגור, כן, ומתקשה שם, הנסיעה תמיד קשה לו, פעם היה לו אוזניות וכל מיני...
דיברתי עם המלווה, הוא תיאר לכם איך זה עבר על מנדי הנסיעה?
כן, המלווה הייתה איתנו כל הזמן בקשר. למעשה הילד כן מדבר ביכולות שלו, ועם המלווה הוא לא מדבר. יש לו איזה עניין שבהסעה הוא שותק, וזה היה קשה. כשהילד חזר, וגם כשאני כבר שמעתי שבמקום מסוים החסימות השתחררו, והצעתי לו שאני אקח אותו ברכב הפרטי שלנו, הילד לא רצה.
כן, אחרי החוויה המאוד הפשוטה.
צריך להבין את הסדר יום האוטיסטי. זה סדר יום אוטיסטי. זה אומר שההתנהלות חייבת להיות קבועה.
שברגע שמשהו משתבש, אז כל הסדר משתבש, וגם השקט... שלהם, אי אפשר לשמור שגרה.
זה התרופה שיכולת הקיום שלהם.
חני, תודה ששיתפת אותנו.
חולי סכרת צריכים אינסולין, חולי אסתמה צריכים משאף, אוטיסטים צריכים שגרה, צריכים סדר. ובקורונה ידעו את הדבר הזה, שעברו בקורונה בחסימות של רק צריכים של דיאליזה, עברו גם אוטיסטים.
זה הצורך שלהם, והזעקה שלך נשמעת, והלוואי והיא תשמע על ידי המפגינים בעתיד. חני, תודה. כן, יש אנשים מאחורי הרכבים הללו שעומדים בפקק. חיים גיל, שלום.
שלום וברכה,
ערב טוב. הפרשן הכלכלי והאסטרטג, ואי אפשר בלי לדבר גם על המהומות הללו.
כן, אין צל של ספק, הם חוץ עם מה שהיא תיארה, שזה מאוד מאוד מעציב, ויש המון אנשים עצמאים או שכירים שנפגעו כתוצאה מהפקקים הללו והעיכובים בדרכים. שלא לדבר על נזקים ברכוש ציבורי, זה בכלל אנחנו ממש כבר לא מזכירים.
תראה, אין סיבה שלא יעשו את זה, אחרי שהם רואים במהומות הקודמות שבעצם מי ש... עשה מה שהוא רוצה, יצא נזכר, הוא לפחות לא נפגע, אף אחד לא נטבע, ואף אחד לא שילם שום מחיר, לא פלילי ולא אזרחי. אבל אתה יודע מה, בוא נלך רגע ונדבר על הביג, מתחמי ביג. היום, אחרי ההכרזות הבומבוזיות, הם נשארו פתוחים, חלק מהמקומות סגרו בתוכם, אבל המקומות נשארו פתוחים, והמניה שלהם ממשיכה לרדת, ראיתי בדקות האחרונות.
כן, השאלה אם זה יהיה לאורך זמן, אבל בכל אופן, הסיפור הגדול פה הוא היכולת, או אפילו עצם המחשבה, שניתן לשלוט באנשים אחרים. זאת אומרת, בוא נחשוב שנייה, אנשים בעלי עסקים שסוחרים מהם, שיש להם חוזה שכירות מולם, אז מה המשמעות של החוזה הזה? הנכס שייך להם, הם יכולים לעשות בו מה שהם רוצים, לא יכולים, זה מעלה המון המון שאלות, שאלות משפטיות, אוקיי? אני לא מדבר כרגע על נזק, מסתבר אגב שזה לא הפעם הראשונה, מסתבר שבאותו אירוע, באותו יום שבו ההסתדרות השביתה את המשק, אם אתה זוכר,
כן.
אז גם כן היה...
נכון, מתחווה בי גם אז הודיעו. אגב, יש פה שני עניינים שצריכים. מעבר לפגיעה שלהם בציבור, יש פגיעה בעסקים, שהתייחסת אליה, של אותם עסקים שנמצאים שם ובעצם הם בשבי. דיבר היום יעקב אלפרין, הבעלים של רשת אופטיקה אלפרין, הוא אומר, בסוף הרשת... גורמת לי נזק, כי התעבורה של האנשים אצלם פחתה בגלל הסיפור הזה, ובעצם הרשת עושה מתחמי ביג, עושה נזק, ואגב, יש פה נזק נוסף, וזה לבעלי המניות, כשהם אפילו לא מדווחים לבורסה. מזכיר לי קצת את קי אנג'ל, שלא מדווחים אפילו לבורסה על החלטה כזאת פוליטית, שיש לה השלכות ועלולה להיות לה השלכות על מי שמשקיע במניה הזאת.
זה מאוד מטמיע הדבר הזה, משום שלכאורה כל מנהל או אפילו חבר דירקטוריון של כל עסק חייב לחשוב על טובת העסק בסיטואציה הזאת, הצעדים שבהם נקטו. אני אגב מניח שבאיזשהו שלב בסופו של דבר מי שידבר אותם תביעה ייצוגית, וכל זה מה שגרם להם לחזור בהם בצורה, איך נקרא לזה, מתחמקת מעט, אבל בסופו של דבר כנראה זה מה שיקרה. הן בעלי המניות כמו שאתה אלת, הן מצד בעלי עסקים שהם שלים שכירות על היום הזה כמו על כל יום אחר, והם נפגעים כתוצאה מהחלטה פוליטית.
בוא נדבר על החלטות פוליטיות שאנחנו נפגעים מהן, ואנחנו מדברים על ועדת הכלכלה שמחליטה, אם אנחנו מדברים כל הזמן על הצורך להוריד את יוקר המחיה, לעשות צעד שאולי ייקר לנו את הסל.
זה חוזר ומאשש ומחזק את מה שפעם אחר פעם טוענים בימין הכלכלי. חלק גדול מאוד מיוקר המחיה בישראל נובע בעצם מהתנהלות ממשלתית, בעיקר מפיקוח ורגולציה מיותרים לחלוטין. והנה, יש לנו דוגמה מאוד מוצלחת מוועדת הכלכלה. בדיון שוועדת הכלכלה מקיימת, מחליטים או קובעים שבתוך 5 חודשים או קצת יותר, כל מי שמוכר את תוצרת חקלאית שלא ארוזה, יצטרך לסמן מאיזה ארץ זה מגיע. זאת אומרת, אם אתה מייבא עגבניות מטורקיה, מה שהיה שנה שעברה בשנת השמיטה מאוד מאוד נפוץ, אתה תצטרך לדאוג שזה...
ואיפה הבעיה בזה? אגב, בעגבניות אולי פחות בעיה, כי אם מורידים להם את אותו צ'ופצ'יק ירוק, אני לא יודע איך קוראים לו בעברית, אתה מעלים כדי להבחין שזה תוצרת חוץ. אבל מה הבעיה בסימון תוצרת חוץ?
לא הבעיה בסימון תוצרת חוץ, אלא
הבעיה
שזה מעמיס עלויות, זה כוח אדם, זה מדבקות, או סבר, או כל דרך אחרת שבה יסמנו את המוצרים. ומי משלם את זה בסופו של דבר? מי? בעל החנות, הירקן, הסופר? מה פתאום? מי שמשלם בסופו של דבר זה אנחנו. זה סתם להעמיס עוד ועוד עלויות בכל מיני צעדי פיקוח פופוליסטיים שאין מחרם כלום. כאילו מה זה מעניין אותך אם העגבנייה הזאת הגיעה מטורקיה, שהגיעה מירדן, או שהגיעה ממדינה אחרת? למי זה רלוונטי בכלל? זה כמו שאתה קונה מכשיר חשמלי כלשהו, וזה ממש ממש משנה אם המכשיר הזה מיותר בעיר כזו בטורקיה או בעיר אחרת בטורקיה.
זה בסוף הדבר. תנו לאנשים להחליט מה חשוב להם. חיים גיל, יש לנו עוד הרבה נושאים, אבל הזמן שלנו קצר מאוד. תודה לך על הדברים. פרשן הכלכלי והאסטרטג. ערב טוב. אומרים עכשיו שלום לחבר הכנסת סימון מושאשווילי.
שלום
וברכה. מתנועת ש"ס, חבר ועדת הכלכלה. אתה יודע מה, אם לא, לא על זה רצינו לדבר איתך, אבל בכל זאת, על סוף הדברים של חיים גיל, שאומר, ועדת הכלכלה מייקרת לנו את יוקר המחיה, כשהיא בעצם מכריחה את הירקנים ורשתות השיווק לסמן תוצרת חוץ ובכך לייקר עלויות. מה אתה עונה לו?
ראשית, אני לא חושב שזה
ייקר
עלויות. שנית, אנחנו צריכים לדאוג גם לחקלאים בארץ ישראל.
אוקיי, אפשר לדאוג להם בתמיכות ישירות, בלדאוג שהם יהיו תחרותיים?
גם את זה אנחנו עושים. חלק מהדאגה שלנו זה החקלאים תוצרת כחול. וכמובן, בסופו של יום זה האזרחים. בראש ובראשונה האזרחים, אבל מעבר לזה, יש לנו גם את החקלאים שאנחנו צריכים לדאוג להם, ושלא נכניס אותם, אתה יודע, למעגל האבטלה.
לא נכניס אותם למעגל האבטלה, ואני רוצה לדבר איתך על הנושא שלשמו התכנסנו, וזה הנחיה בעצם של היועץ המשפטי, שעדיין לא ברור מה טיבה, לאיפה, מה היו התוצאות שלה, אבל היא קובעת ההנחיה הזו שחלוקת תלושי המזון שאותה הובילה תנועת ש"ס, וזה אולי הבטחת הבחירות המרכזית שלה, לא חוקית. חבר הכנסת משה שבילי, אנחנו שומעים אותך?
כן, כן.
כן, אז מה ההתייחסות שלך בעצם לדברים?
הנושא הראשון שיושב ראש התנועה מדבר איתנו בישיבת עשייה, זה תלושי המזון. תלושי המזון זה ממש בדמו. מהסיבה הפשוטה ביותר, כי תנועת ש"ס, כי התנועה היחידה והעשייה היחידה, המפלגה היחידה בכנסת ישראל, שהיא דואגת לחברה ובאמת לשכבות החלשות, הנזקקות. אנחנו בעזרת השם על זה, יושב ראש התנועה ממש על זה, השר ארבל גם כן, אנחנו בעזרת השם אנחנו כן נעשה את זה, כי הרי מה הם טוענים? הם טוענים שמבחן הארנונה הוא לא נכון.
הם טוענים ששליש בעצם מאלה שבאמת נמצאים בחוסר ביטחון תזונתי, בכלל לא מקבלים את התלושים לפי מבחן הארנונה, שלפיו בעצם הוביל השר דרי, השר לשעבר דרי, את המהלך.
מדיניות הסיוע, כן, על פי מבחני ההכנסה בארנונה, היא באמת, הרי היא לא מבחינה בין יהודי לערבי, ולא בין דתי לשאינו דתי. אין לנו כאן בעניין אחר, אלא לעזור באמת לשכבות החלשות. לעוני אין גזע ואין צבע, והממשלה ממוקדת במטרה הזו לסייע לחלשים, ובעזרת השם, זה מה שיושב ראש התנועה שלנו דואג לזה, אנחנו...
כלומר, מה, תתעלמו מהנחיה של היועמ"שית?
לא, לא להתעלם מהנחיה של היועמ"שית, אבל אנחנו כן מתכנסים לתוך זה, ואנחנו, יש דין ודברים בין הדברים. יש דין ודברים בין הדברים, זה לא שאף אחד לא יבוא ויש דין בגלל זה. יש דין ודברים בין הדברים, ובעזרת השם, אנחנו כן נעשה את זה, כי זה הדבר הכי חשוב לנו.
אז אנחנו באמת נעקוב אחרי זה, כי עבור אותן משפחות זה ממש הצלה, והן מסתכלות על השיח הזה בדאגה מאוד. אני רוצה להספיק לך ממש במשפט אחד, כותרת שראיתי היום מוועדת הכלכלה, שבעצם בגלל אי הסכמה בין שרי האוצר, שרי התחבורה, בסופו של דבר תעריפי התחבורה הציבורית שהיו אמורים לעלות כבר, יעלו בעוד 3 שבועות.
אני אגיד לך את האמת, בדיון הזה אני לא נכחתי, ואני לא למדתי את הנושא, אז ככה שאין לי מה לומר בעניין הזה, למעט, נעשה הכל כפשוטו, על מנת שנושא התחבורה הציבורית הזה לא ירד מסדר היום, ואנחנו כן נשתדל לפעול שהאזרח, הרי מי משתמש בתחבורה הציבורית? אותם אוכלוסיות מוחלשות, כן. אותם אלף שאין להם את היכולת להתנייד ברכב פרטי. או גם אלה שיש להם אפשרות, אבל אנחנו חייבים שהאוכלוסייה החלשה בעצם, האוכלוסייה הנזקקת, כן תוכל לאפשר לעצמה, לכל הפחות, לעלות, להשתמש בתחבורה הציבורית, וזה יהיה רווח נטו למדינת ישראל, שהתחבורה הציבורית אין הרכבות.
כן, אנחנו נמשיך נעקוב לראות האם אותה עלייה של 12% אכן תתרחש, נקווה שלא, וכולנו מחכים כמובן הרפורמה שהובטחה שתוזיל את התחבורה הציבורית בעיקר בפריפריה ותמנע את העיוותים. חבר הכנסת סימון משה שבילי, תודה רבה.
העלייה של החלב, אם אתה זוכר, לפני חודש וחצי, מוצרי החלב בפיקוח, מה שקרה, משרד האוצר הכניס מעט, כן? לא מספיק, עדיין לא מספיק, אבל מעט את היד לכיס, ומימן את זה.
אתה אומר, זה מה שצריך להיות גם הפעם.
בדיוק. משרד האוצר חייב להכניס את היד לכיס.
חבר הכנסת סימון מושאשוילי, אנחנו נמשיך לעקוב בעזרתך. תודה על הדברים.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי עם צבי טסלר.
שטח כלכלי 5:27, אומרים עכשיו שלום לנתנאל היימן.
ערב טוב,
מנהל אגף כלכלה בהתאחדות התעשיינים, על רקע ההחלטה אתמול של נגיד בנק ישראל, אחרי 10 העלאות רצופות, הפעם לא להעלות את הריבית שוב, להשאיר אותה ברמה של 4% ו-3.25%, ואתם מברכים.
אנחנו בהחלט מברכים, אני חושב שבהחלט היה מקום לעצור את העלאות הריבית, גם בגלל מה שאנחנו רואים בבחינת רמת המחירים פה בישראל, שהיא קצת התמתנה בחודשים האחרונים, וגם אנחנו רואים את זה בעולם, הרי חלק גדול מהאינפלציה ומעליות מחירים, זה בגלל השפעות שהגיעו אלינו מאירופה ומארצות הברית.
אבל אומר מצד שני הנגיד, ואומרת הוועדה המוניטרית, אנחנו לא שוללים העלאות נוספות בהמשך בחודשים הקרובים.
אני מניח שהנגיד רצה להשאיר לעצמו פה איזשהו מרווח פעולה, ולפעמים איום בפעולה הוא יותר טוב מהפעולה עצמה. זאת אומרת,
איום על מי? עלינו? האזרחים?
לא, הרי מה המטרה של הריבית? המטרה של העלאות הריבית היא שאנשים, בדיוק, לדכא אינפלציה ולדכא ביקושים במשק. אז לפעמים עדיף להשתמש באיום מאשר בכלי עצמו, ואני שמח שזה מה שהנגיד בחר לעשות במקרה הספציפי הזה. כאילו הוא משדר לנו צרכנים נכבדים, עוד אל תחגגו, כי אני לא יודע מה יהיה בהמשך. עכשיו, כמובן שאם יהיה לנו איזו התפרצות נוספת של האינפלציה, אז לצערי, יכול להיות שיהיו עוד עליות ריבית. ומניח שאם הדברים כן התכנסו למה שהיו בחודשים האחרונים, והצמצום שראינו בעליות המחירים, אז לא יהיה בכך צורך. אנחנו כן היינו רוצים, אתה יודע, בגלל שהציפיות האינפלציה, הציפיות של בנק ישראל עצמו, לא של גוף, לא רק של גופים חיצוניים. אם שכן האינפלציה תתכנס לטווח שבנק ישראל מגדיר, שזה בין 1% ל-3%, אז אפשר יהיה גם להוריד את הריבית.
אתה רואה דבר כזה ריאלית בתקופה הקרובה?
זה לא יקרה בתקופה הקרובה, אני לא יודע אם זה יקרה השנה. אני רוצה שזה יקרה עד סוף השנה, אבל נגיד לא מתייעץ רק איתי.
אבל אני רוצה לשאול אותך, השאלה היא אם התעשיינים, שאתה מאגד חלק מהם לפחות, אולי יש חלק באינפלציה שאותה אנחנו חווים. זאת אומרת, אולי תחרות לא מספיק טובה כאן בישראל, היא זו שתורמת לאותה עליית מחירים.
מה שקורה שחברות בסוף משקפות את העלויות שלהם. והזכרתי קודם את מה שקורה באירופה ובארצות הברית. ברגע שהמחירים עולים של חומרי גלם, היה לנו את הזוכר בזמנו גם את המשבר בנמל התעופה, אין לך ברירה יותר מדי. זה לא שפתאום בשנת 2020, בגלל חיידק הקורונה, פתאום אנשים החליטו שהם רוצים להרוויח יותר. הרי אם זה היה נכון, אז גם לפני הקורונה זה היה המצב. ועובדה שזה לא היה המצב. השינוי המרכזי שהיה, זה השינוי בנתונים הכלכליים. הוא זה שגרם לעליות המחירים. החברות, מנהלי החברות,
תשארו אותו למה. אבל אנחנו יודעים שלא מעט פעמים העצומות ירדו, בשלבים מסוימים הם עלו, ואחר כך הם ירדו בחדוש. לא ראינו הוזלה כשהעצומות ירדו, מחירי העצומות.
אני אסביר. תראה, נכון. השאלה באיזה נקודה זמן אתה לוקח. ואני, הבנצ'מרק שלי הוא תמיד לפברואר מרץ 2020. עכשיו, אם אני לוקח שנה אחורה, נגיד היום אנחנו ביולי, אני אקח ביולי 22, אתה תגיד לי, תשמע נתנאל, המחירים ירדו, תלוי באיזה ענף אנחנו לוקחים, אבל צריך להשיחה ב-50%. Okay. איך אתם לא מורידים מחירים? אבל, למה אני משווה? אני משווה, כמו שאמרתי, לפברואר או מרץ או מאי 2020, לפני שהתפרצה הקורונה. בצורה חזקה. ושם אני נמצא לדוגמה בחומרי גלם של המזון ביותר מ-25% עדיין מעל אותה רמה. עכשיו, את כל 25% האלה לא גלגלו אותם לצרכן. זאת אומרת, החברות ספגו את זה ב-2020, ספגו את זה ב-2021. בסוף אין ברירה. משהו בזה חייב להשתקף גם במחירים עצמם. תלך עוד דוגמה, באירופה, גם המדד המחירים במזון, עלה פי 2 ו-3. מאשר בישראל.
בתקופה הזו? מלפני הקורונה ועד היום?
כן. אני אומר לך על אותם תקופות. עכשיו שוב, הרי תמיד אומרים לנו בואו נהיה כמו אירופה. באירופה, עם רמת התחרות באירופה, ועם 500 מיליון צרכנים, לעומת 9 מיליון צרכנים פה בישראל, גם שם החברות נאלצו לעלות מחירים.
שם יש להם את כאבי הראש שלהם, עם מחירי האנרגיה ועוד בעיות שאנחנו לא רוצים להידמות אליהן. אבל אני רוצה לשאול אותך, האם להחלטה השבוע של בית הדין הארצי לעבודה, שמחליט להוציא אתכם מהתמונה במסע ומתן מול ההסתדרות, בעצם לאלץ את המעסיקים במשק לשלם תוספות שכר בדמות דמי הבראה וכדומה בהסכם מול ההסתדרות, זה לא צעד שעלול לגרום עלייה באינפלציה?
תראה, ברגע שמעלים עלויות העסקה, אז אין ספק שזה משפיע על המחירים במשק, זה לא אחד לאחד, כי השכר עלה בשנים האחרונות, גם בניקוי אינפלציה, השכר ריאלי, מה שאנחנו קוראים, הוא עלה באופן עקבי בכל השנים האחרונות, וחלק מזה חייב להגיע בסוף למחירים. תיקח לדוגמה, לדוגמה מסעדה, אם עכשיו אני אעלה את כל המחירים של את כל עלויות השכר, אז גם מחירים במסעדות. במסעדות יעלו. מעבר לזה, אנחנו כן מקווים שדברים לעשות בהסכמה ולהגיע להבנות ולא לעשות את זה אחד לאחד.
כן, בינתיים זה כן פחות בהסכמה מולכם. אני רק רוצה לשאול אותך לסיום, אנחנו מדברים לא מעט על נטולי אבטלה נמוכים מאוד, אתם היום בחוסר של עובדים או בעודף?
בתעשייה יש לנו היום עדיין מחסור משמעותי בעובדים, זאת אומרת, שוב, אני משווה ללפני הקורונה, אם היינו ברמה של סביב 9,000, 10,000 עובדים שחסרים בתעשייה במקצועות שונים, חלקם מחסור אובייקטיבי וחלקם במקצועות מסוימים, כי לדוגמה, אם אתה מכניס רובוטיקה או שאתה מכניס ציוד מתקדם, אז אתה צריך הכשרה מסוימת לעובדים ולא תמיד יש אותה. אז היינו ברמות של סביב 9,000, 10,000 עובדים.
והיום?
כמובן, ירידה דרמטית בשנת 2020. לא, אני מדבר על לפני הקורונה.
והיום כמה עובדים?
אוקיי, והיום התקצבנו, היינו בשיא של 14-15,000 עובדים, היום זה סביב 13,000.
עדיין חסרים יותר עובדים מה שלפני.
בצפון, בדרום, ובהקשר הזה אנחנו חושבים שבשביל שנוכל להמשיך לשמור על הייצור ולהחזיק את העובדים הקיימים, אנחנו כן מקווים שהמשטרה תפתח את המשק לקצת עובדים זרים, שהממשלה תפתח את המשק לקצת עובדים זרים, ואז באמת נוכל גם להעלות את התפוקות ולייצר יותר ויותר בזול.
נתנאל היימן, מנהל אגף כלכלה בהתאחדות התעשיינים. תודה.
תודה.
נאות איתנו, יהודה זפרני, שלום.
שלום וברכה.
מומחה בינלאומי לתיירות ותעופה. תשמע, אם הייתי נותן לך לדבר על המחאה, היינו צריכים שעה. אז אנחנו לא נדבר על המחאה, ומה אתה חושב עליה?
איזה מחאה? אני לא יודע מה זה מחאה. אני יצאתי ב-8 בבוקר מנתניה, הגעתי ב-8.32, זה היה כמו ימי הקורונה. מנתניה לבני ברק, בסר 4, בית ההנדסאי. 32 דקות.
בלילה נוסעים יותר לאט.
יש פה מישהי עבודה שעוזבת לנתניה עכשיו, לפי הווייז 38 דקות. שיהיו ימי שיבושים ולא פקקים, בלי פקקים.
אפשר גם להתת. תגיד לי, יהודה, מה קורה בנתב"ג? אנחנו מצד אחד יש שם הפגנות. עזוב רגע את ההפגנות. את העומס האנושי, מה כולם נוסעים לחול?
אז קודם כל בואו נתחיל מזה ששנת 2023 כנראה תשבור את כל השיאים מקום המדינה. השיא הקודם היה ב-2019 עם 9.1 מיליון יציאות של ישראלים. השנה אנחנו נגיע לכ-10 מיליון יציאות של ישראלים. רק יולי-אוגוסט, תקשיב, רק יולי-אוגוסט הולך לשבור שיא של 5.5 מיליון יציאות נוסעים שיעברו בנתב"ג.
לא, זה הזוי, כי אתה יודע, כולנו אומרים שנורא קשה, ולאף אחד לא, אף אחד לא יכול, אז אנשים יכולים, מאוד, לפחות מאוד, חלקנו יכולים מאוד, לצאת לחול.
מאוד 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 קשה, קשה לבלות בחול, קשה לנפוש, אבל שימשיך, שיהיה קשה, וכולם ייהנו, ויחזרו בשלום. בסופו של דבר, אנחנו חיים במדינה נהדרת וטובה ביחד.
בוא ניקח לך עוד שנייה טיפים, אבל רק אני חייב רגע להבין משהו. איך המספרים הגדולים הללו מתכנסים לזה שכל הזמן אני רואה מבצעים של הרגע האחרון וטיסות שמתבטלות ומאוחדות עם טיסות אחרות בגלל שהן ריקות יחסית? איך זה מסתדר יחד?
א', זה מסתדר מאוד, כי אתה יודע, א', לפעמים אתה שומע בתקשורת על חברת ארקיה שביטלה במהלך חודש יוני טיסות למדריד. היא הרימה את הטיסות כדי לבדוק אם יש התכנות לטיסות האלה. ספציפית למדריד ביוני לא היה כזה ביקוש, כי כבר עיבו את הטיסות האלה, אם זה בטיסות לואו-קוסט ואם זה בטיסות סדירות. צריך להבין שהשנה זו שנת הלואו-קוסט. חברות הלואו-קוסט הגדולות באירופה נמצאות פה, ואנחנו בדיוק בעשור עשר שנים אחרי מהפכת השמיים הפתוחים ומהפכת הלוקוסט, אם אתה זוכר.
כן, של ישראל כץ, בטח. ישראל
כץ יחד עם נתניהו, שבעצם עשה מהפכה, במקום לטוס ללונדון ב-500 עד 800, 900 דולר, רק עם סדיר אל על בבריטיש איירווייז, פתאום פתחו לנו את השמיים.
והמחירים נשארו תחרותיים, זאת אומרת, אמרו שזה רק בהתחלה.
אתה יכול לטוס ב-49 יורו לרומא בספטמבר אם אתה רוצה. ומי שהזמין ליולי-אוגוסט, טיסות יכל גם לקבל אותם ב-100 וב-99, כלומר, המגוון הפך להיות עצום. יש כמובן יולי הוא חודש שכל שנה, אתה יודע, אנחנו תמיד אומרים, וואו, יש טיסות ברגע האחרון, כן, למחר יש טיסות ל-77 יורו לטריאסט בצפון איטליה. למה? Okay. כי חודש יולי יש את בין המצרים. וחשוב להבין...
וזה משפיע, זאת אומרת, בבין המצרים ישראלים פחות עשים.
והקייטנות. כלומר, חודש יולי הוא חודש שהוא דווקא פחות...
טוב, נשאר לנו משפט אחד, אז יהודה, למתי להזמין, מי שרוצה להזמין מעכשיו ולנצל מחירים זולים לרגע האחרון, לאלול, לחורף?
לא, בשום פנים באופן לא לחכות לרגע האחרון, כי אוגוסט יהיה בעייתי, אבל מי שמתכנן טיסות, לדוגמה, כבר לחורף שיזמין עכשיו, כבר לפסח שיזמין עכשיו, סוכות בוודאי שיזמין עכשיו, הוא יחסוך עשרות אחוזים, בטח ובטח אם זה משפחה שנוסעת, והכי חשוב, כל מי שמגיע לנדבג, כן. שיעשה צ'ק-אין בבית, ויגיע 3 שעות.
שלוש שעות לפחות, ויגיע ברכבת, נראה לי עדיף, בטח בימים שיש נהומות כמו היום. יהודה זפרני, מומחה בינלאומי לתיירות ותעופה, תודה.
בשמחה רבה, ויום נפלא לכולם, ערב נפלא.
להתראות. פרסמות.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי עם צבי טסלר.
רבע לפני שש, שטח כלכלי, אין אדם נפרד מחברו אלא מתוך דבר הלכה, שמתוך כך זכרו. שלום רב, שלום אישון.
שלום וברכה.
ערב טוב, ראש מכון כתר כלכלה על פי תורה, והשבוע בין המצרים, פרשת מטות מסי, על מה נדבר?
פרשת מטות מסי, יש לנו בפרשת מטות את עניין טבילת הכלים. הלכה מחייבת לטבול כלים, כלי סעודה שנרכשו מגוי, ופה מתעוררת שאלה לגבי אדם שמגיע לאיזשהו עולם או, אולם או מסעדה, הוא רואה שהכלים לא טבולים, למשל הוא מוצא פתק על המדבקה, כן. על הכלי, ניתן ראיה שהכלי לא נטבל.
בדידי
אבל... אז כן, השאלה, מה יעשה במקרה הזה, אם יכול לאכול או שצריך למנע מלאכול? אז בשורה האחרונה, יש שם מה לסמוך. כלומר, לכתחילה וגם הוראות הרבנות מחייבות את בעלי המסעדות להטביל את הכלים. כך נעלה הכשרות של הרבנות הראשית ישראל, וככה נכון לעשות לכתחילה. בדיעבד, אם אדם מגיע למקום כזה שלא טבלו את הכלים, אז יש שם מה לסמוך שיוכל לאכול שם משני טעמים. הטעם האחד, יש אומרים שהכלים הללו אינם נחשבים כלי סעודה, אלא כלים עומדים מסחורה, שהרי בעל העולם מחזיק אותם, בשביל לסחור, בשביל להתפרנס מהם. משום כך, אינם מגיעים כלי סעודה. והנימוק השני, שייתכן שאיסור השימוש הוא נגזר מהמצווה שמחייבת טבילה. להיות שהמצווה מוטלת על בעל הכלים, אז הוא אסור להשתמש בהם. אבל המתארח שם, שהוא לא מצווה במצווה הזאת, הוא גם לא יכול לקיים אותה, ממילא עליו לא מוטל האיסור.
אבל אם קניתי אליי הביתה, אסור לי לעשות אפילו שימוש חד פעמי בכלים הקבועים הללו, נכון?
בוודאי, כלים שאדם רוכש, כלים תנוחי שאדם רוכש, אסור לעשות שימוש. יש פה סוגיה שאפשר להעריך בה, אבל לא כרגע, בעניין כלים שנקנים מחברות, חברות בעם, האם נחשבות ככלים שנקנים מגויים, או לא כלים שנקנים מגויים.
יש כאלה שלא מברכים בגלל זה, בגלל החשש, הספק ברכות.
נכון מאוד, כן. זה קשור לסוגיה הכללית של חברה בעם, איך להסתכל עליה לפי ההלכה.
הרב שלמה אישון, ראש מכון כתר כלכלה על פי תורה, תודה רבה על הדברים. ועד כאן שטח כלכלי לשבוע זה, ניפגש כאן בעזרת השם באותה שעה, באותה שעה בשבוע הבא. אנחנו כמובן נמשיך ונדווח במהדורות החדשות ובמהדורה המרכזית אחרי אירועי השיבושים, אותם מחאה אנרכיסטית אלימה של פעילי השמאל בניסיון להפלת הממשלה, שבינתיים מתמקדת כעת בנדבג. כרגע אין כותרות דרמטיות, אבל אנחנו נביא את כל הכותרות בהמשך במהדורה, כולל המעצרים בנדבג. על הצדקה כתוב, ובחנוני נבא זאת, שהקדוש ברוך הוא מבטיח ליהודי, עשר בשביל שתתעשר. כאן צבי טסלר, שלום שלום.